חי, המהדורה המרכזית. עם אבי ממרן. ערב במהדורה המרכזית, קבינט הקורונה ממליץ לאשר את הכניסה לישראל, ובעקבות כך גם במשרד הבריאות מגבשים את המתווה, כל האופציות על השולחן אומרים שם, לפי שהוא הושר עקרונית מתווה תעופה, 2,000 איש יוכלו לנחות מדי יום בישראל מרחבי העולם. המטרה היא קודם כל להכניס לארץ אנשים שנתקעו מסיבות רבות מעבר לים. נדבר על זה עוד מעט. וגם על המשך ההחלטות בסוגיית המסחר והחזרה לשגרה, עדיין מחלוקות בין השרים. הנתונים מעידים על ירידה בתחלואה, ברוך השם גם מקדם ההדבקה יורד, במגזר החרדי אפילו יורד עוד יותר, מספר החולים קשה לא עולה בימים האחרונים, והיום החל לרדת מעט, אבל עדיין כולם מטריעים ומזהירים, החובה היא של כולם להתחסן, כדי שהתהליך הזה בעזרת השם גם יושלם. מערכת הבחירות נכנסת לאישור את הקמפיינים, הפרסומים, גם ברשתות, גם בכלי התקשורת השונים, בעיתונות ובמדיה. כל מפלגה בוחרת את הסיסמה שלה, כאשר המפלגה האנטי-חרדית, נכון להיום, ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן, עם קמפיין חדש, ממשלה בלי חרדים. מה המשמעות של אמירה כזו ועד כמה היא ריאלית בהתחשב בסקרים? נביא את הסקרים של סוף השבוע וגם את הנתונים בעניין הזה. קצת על העניינים המוניציפליים, בעיקר בסוגיות החינוך, ענייני קורונה, התארגנות לקראת חזרה ללימודים בחלק מן המקומות, עד כמה אנחנו בעצם נראה בקרוב את התו הירוק, את התעודת מתחסן ותעודת מחלים שנכנסים אל הפועל ולתוקף בהרבה מאוד ענפים בשוק. כל אלו בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום, ערב טוב, חודש טוב ומבורך למאזיננו. אנחנו נפתח עם החלטות הקבינט, קבינט הקורונה שהתכנס היום. ההחלטה המשמעותית ביותר זה מתווה הטיסות שאושר, 2,000 איש יוכלו לנחות מדי יום בישראל. נפתח עם השר אופיר אקוניס, שלום וערב טוב.
שלום, שלום, ערב טוב.
השר לשיתוף פעולה אזורי, יושב ראש ועדת החריגים, נדבר עוד מעט גם על הוועדה בראשותך. קודם כל, איך אתה רואה את ההחלטות היום בצל הוויכוחים הרבים בתוך הקבינט?
טוב, אני לא חבר בקבינט הקורונה לצערי, ולכן אני מעדיף שלא להתייחס כל עוד לא אלמד אותן. בכל מקרה, אני חושב שהוויכוחים הם, לא רוצה להתייחס לדיון הזה או לדיון כזה או אחר.
אבל עדיין מקבלי ההחלטות לא מצליחים להגיע להסכמות בשום דבר בתוך ממשלת מעבר בשיא משבר הקורונה.
זה בדיוק שהוויכוחים, ולזה אני חותר. אני חושב שאנחנו חייבים, ואני קורא בעניין הזה במהירות הבזק לחבריי בכחול לבן, לחדול מהעיסוק הפוליטי המתמשך שלהם בכל מה שקשור לקורונה. ואני אתן לך דוגמה, אבי. הדוגמאות הן רבות. למשל, הלחץ הגדול שאני, אגב, לא מבטל אותו. נכון, צריך לפתוח את המסחר. נכון, צריך לפתוח את חדרי הכושר. נכון, צריך בוודאי לחזור לחינוך, כי זה השורש לכל הקיום שלנו כאן כמדינה. חינוך הדור הבא. אבל אנחנו קיבלנו בעבר הלא רחוק, לפני שבוע וחצי או שבוע, החלטות מאוד ברורות, עם מתווה מאוד מאוד ברור, שבא ואומר את הדבר הבא. הדבר יהיה בהדרגה, באחריות, בזהירות, כדי לא להגיע להתפרצות של תחלואה, בוא נאמר כך, שלא תאפשר לנו לחוג את החג, באמת, מהחשובים ביותר שאנחנו חוגגים ומציינים דורי דורות, וזהו חג הפסח. אם לא רוצים לקיים אותו, את מצוות הסדר כהלכתו, והנה אני אומר לך, אני רוצה לקיים את הסדר הזה עם הוריי ועם משפחתי המורחבת יותר. אם אנחנו נפתח לא בזהירות, וחלילה עלולה להיות התפרצות נוספת, או התפרצויות נוספות, הדבר הזה עומד בסכנה ברורה ומיידית.
אוקיי, לפני שנמשיך לדבר גם על עוד כמה נושאי קורונה ובחירות שבפתח, אתה בראשות ועדת החריגים, שדנה ועוסקת במקרים חריגים של אנשים שנותרו מעבר לים וצריכים להגיע לארץ, נסיבות רפואיות, נסיבות אחרות. יש הרבה מאוד ביקורת על, ואתה יודע, אנשים מציפים את הסיפורים שלהם, להוא לא נתנו להיכנס, ואחד שצריך טיפול רפואי לא הצליח להיכנס וכולי. אז שאלה בעצם כללית, מה הוועדה רואה לנגד עיניה? איך היא עובדת ואיך היא מתנהלת?
זה לא עניין של מה היא רואה לנגד עיניה. יש קריטריונים ברורים שגיבשה הממשלה יחד עם היועץ המשפטי לממשלה, ויש שם בבירור בוועדת החריגים קריטריונים מאוד ברורים, למשל הגעה לטיפול רפואי דחוף, הגעה ללוויה לא עלינו, אגב משפחות שהן משפחות שאפילו אחד האזרחים שלה איננו ישראלי, אבל הבעל או האישה הם אזרחים ישראלים, גם כן מקבלים בדרך כלל, אני לא מתחייב, תשובות חיוביות. כלומר, הוועדה פועלת ברגישות, אבל עם הרבה מאוד, בוא נאמר כך, מרחב התמרון שלה הוא לא מאוד גדול, אני חייב להגיד.
והיא מטפלת רק באזרחים ישראלים, צריך לומר. כלומר, אם יש הרבה מאוד תלונות או ביקורות עם אנשים שאינם אזרחים ישראלים, בהם הוועדה בכלל לא עוסקת.
כן, כפי שאמרתי לך, אם חצי הזוג הוא ישראלי, כלומר אם הבעל הוא ישראלי והאישה איננה נושאת אזרח, זה קורה דרך אגב. הדברים האלה קורים, אז על פי רוב הם בהחלט מאושרים, אבל בוודאי הכניסה לאורחים שאינם אזרחי ישראל איננה מותרת. אני אגב לא מבין מה כל כך לא ברור בדבר הזה. ישנם וריאנטים מאוד מסוכנים שעלולים להדביק במהירות רבה אזרחים רבים. ואנחנו צריכים לדאוג לאזרחי ישראל, ואנחנו צריכים לדאוג לכולם, אגב, באשר הם, בתוך הרגישות והתמרון שאפשרו לנו התקנות הממשלתיות.
כלומר, אזרח שהוא לא ישראלי, אבל נניח משפחתו נמצאת כאן בארץ, גם היא לא ישראלית, אבל היא כאן, היא מתגוררת כאן בשנה הקרובה, הוא נסע לארצות הברית, רוצה לחזור, הוא מבחינת מדינת ישראל אזרח זר.
לא, הקריטריון לאזרחות ישראלית, קודם כל, הסינון הראשוני הוא על ידי רשות האוכלוסין וההגירה. הם יודעים, אבי, להגיד בדיוק מי הוא אזרח ישראלי ומי איננו אזרח ישראלי. כמה זמן, על פי הרישומים בכניסה וביציאה משדה התעופה בן גוריון, גם לטיסות שהיו בעבר, טיסות לגיטימיות לחלוטין, כן? שלא נדרשו שום ועדה של חריגים, לא הליך משפטי בחול, לא לוויה חלילה או טיפול רפואי. הדברים האלה נמצאים במאגרי המידע של רשות האוכלוסין וההגירה, והם יודעים לנווט, ואני באמת לא נכנס לשיקולים שלהם, אלא בגדול מינינו כבר את אותה ועדה, את אותו ממלא מקום של יו"ר הוועדה, והוא מטעם המשרד לשיתוף פעולה אזורי, אבל בגדול ישנם שם נציגי משרד הבריאות ומשרד הפנים על ידי רשות ההגירה והאוכלוסין ומשרד החוץ וגם משרד התחבורה.
אוקיי, טוב, זה בעניין הזה, כמובן שיש בירוקרטיה ולא ברור עד כמה באמת יש ביכולתה או בכוחה של הוועדה לעמוד בכל הפניות, לענות לכולם בצורה זמינה, אבל זוהי דרכה של בירוקרטיה בתקופת מגפה. רק נאמר את זה ככה לכל השאלות שמציפים אותנו בעניין הזה. שר אקוניס, אנחנו מדברים על בחירות, על ממשלה שצפויה לקום שוב, על חודו של מנדט, לפה או לשם, כאשר יש מפלגות ימין שלא ברור נמצאות בימין או לא נמצאות בימין, נפתלי בנט שלא מצהיר שהוא הולך עם הליכוד, ובטח תקווה חדשה שאומרת שלא תלך עם הליכוד, כל הלחצים הללו בתוך גוש הימין לא היו עד היום במערכות הבחירות, איך בליכוד מתמודדים עם זה לקראת גיבוש בסוף קואליציה?
בוא נגיד לך, אבי, אנחנו מאמינים, ויש לנו יסוד סביר להניח, לא מוחלט כמובן, כי הנבואה לא ניתנה לנו, אבל המחקרים והמגמות הם לא נסתרות מעינינו, ואנחנו קרובים מאוד, מאוד מאוד, קרובים להשיג 61 מושבים בכנסת הבאה להקמת ממשלה של המחנה הלאומי, והדבר הזה גם לא נסתר מהמצביעים לשמחתי, ואני אומר לך שאנחנו גם רואים מגמה ראשונית באמת של התחזקות של הליכוד, אני לא אומר את הדברים מן השפה אל החוץ, והתגבשות כפי שאמרתי לך של גוש של 61 שיאפשר הצבעת אמון אמון בממשלה החדשה על ידי בעצם כאשר כמובן יבטאו תוצאות הבחירות. אם אתה מדבר לרגע זה, האם אנחנו יכולים לראות ולשמוע דברים באמת תמוהים ומדאיגים? למשל, שאומר דני דיין, שהוא אדם מאוד מוערך, והוא נמצא במקום ה-11 ברשימת, איך זה נקרא שם? הרשימה של גדעון סער, ברשימת גדעון סער.
תקווה חדשה, כן.
תקווה חדשה כמדומני, והוא בא ואומר, שים לב, שיקשיבו המאזינים, וגם אתה תקשיב, כי אתה צריך לשאול אותם, את אלקין ואת דני דיין ואת גדעון, כולם מתראיינים אצלך. אני שואל אותך, איך אומר דיין, דבר כמו אנחנו נקים קואליציה עם מרב מיכאלי ויאיר לפיד, וגדעון סער בא ואומר, מתחייב לא לשבת בקואליציה הזאת. כלומר, קולות של ימין, של אנשי ליכוד ואחרים שעדיין נמצאים שם, צריכים להבין שאם הם מצביעים עבורם, הם בוודאי מצביעים בעד ממשלת שמאל, לא רק שלא בעד ממשלת ימין, אלא בעד ממשלת שמאל. לחשוב טוב לפני שמטילים את הפתק.
ואחרי כמה סבבים של בחירות וניסיונות להרכיב קואליציה, וכמובן הוצאה, אפשר לומר לגיטימית, שפוכות רוב העם בישראל לא תומך בהרכבת ממשלה על ידי הרשימה המשותפת, וזה הוכח, והליכוד חובר עכשיו למנסור עבאס ייתכן, ובמקביל קריאת הלאום על חבירה אפשרית לאיתמר בן גביר מן הצד הימני השני, איך צולחים את המשוכה הזו, השר אקוניס?
אני אגיד לך, המשוכה הזאת, אני מוכרח להגיד לך, הזכרת דווקא בסיפה של השאלה שלך את המתקפה שמותקף הליכוד על עניין בן גביר והסכם ההסכם של הסכם עודפים עם הציונות הדתית. ובכן, ההסכם של העודפים שהוא טכני במהותו נחתם עם הציונות הדתית, הוא לא נחתם, הם אומרים, חתמתם עם בן גביר, נחתם הסכם עודפים בין הליכוד לציונות הדתית. בעבר היה בדרך כלל הסכמים כאלה בין המפדל לבין הליכוד, אבל לצערי המפדל ההיסטורית ההיא שעכשיו נקראת ימינה בחרה לחתום הסכם עודפים עם מפלגה שאומרת by definition, בהגדרה, שהיא עומדת להצביע או להקים קואליציה עם השמאל, עם לפיד ומיכאלי, מפלגתו של גדעון סער. עכשיו אני אומר כך, כל אלה אשר לפני פחות משנה, בחודש אפריל, לא מאי, אינני זוכר בדיוק, שלחו את איימן עודה לנשיא המדינה ריבלין, להודיע שהוא ממליץ לראשונה בתולדות המדינה, מפלגה ערבית כלשהי המליצה על רשימה מה שהם מכנים ציונית, כלומר על בני גנץ, אז הדבר היה בסדר, נכון? כאשר הרשימה המשותפת המליצה על ממשלת שמאל, זה בסדר. אבל אם בן גביר והציונות הדתית ימליצו על הליכוד, זה לא בסדר. ידידי, את הצביעות הזאת אני לא מקבל, להשאיר אותה מחוץ לדלת, בבקשה. מחוץ לדלת הצביעות הזאת.
כן. מצד שני, בסוף צריך שכל המפלגות הללו, כולל עוצמה יהודית, יעברו את אחוז החסימה. הסקרים, איך שלא נהפוך אותם, תמיד בסוף שמים את גוש הימין על 59, על 60. בסבבים הקודמים אמרנו, זה רק סקר, יש עוד זמן, תוצאות האמת יוכיחו, והגיעו תוצאות האמת, וזה לא הוכח. ואני מכניס למשוואה הזו גם את נפתלי בנט לתוך הקואליציה הזו. אולי באמת אין במדינת ישראל הכרעה, שר אקוניס, אין הכרעה.
סלח לי מאוד, כן, היו שלוש מערכות בחירות שבהן הייתה הכרעה ברורה עבור המחנה הלאומי. בפעם הראשונה, ביום השבעת הממשלה, אביגדור ליברמן, שגם הוא מרבה להתראיין ולקיים עכשיו את הקמפיין שלו נגד החרדים, אגב בעבר זה היה, אני מזכיר לך, נגד ערביי ישראל, הוא הפך, זנח את ערביי ישראל, עבר לקהל החרדי, האיש הזה מנע ב-29 במאי 2019, הקמת ממשלה יציבה של 66 חברי כנסת בקואליציה יחד איתו. הוא גרר אותנו לבחירות שניות, גם אז הייתה הכרעה מאוד ברורה עבור המחנה הלאומי, כשאני אז עדיין מכליל אותו בתוך הדבר הזה, נדמה לי אז היינו 63, איבדנו שם איזה שניים או שלושה. וגם בבחירות השלישיות, גם אז הייתה אותה מגמה בדיוק, כלומר הציבור ברור שהוא רוצה ממשלות כאלה, אבל יש אדם אחד שמסכל את זה, אביגדור ליברמן שמו, ישראל ביתנו שמה של המפלגה שלו. לכן אני לא מסכים איתך לחלוטין, אני כופר ברעיון שאין הכרעה בישראל. יש הכרעה והיא מאוד ברורה. אגב, למה אנחנו הולכים לבחירות השלישיות? בוא נלך לבחירות הרביעיות. גדעון סער אומר לציבור, אני ימין, הוא אומר אבל אני אמין שלא יושב עם נתניהו. כלומר, תעשה שקלול של מספר הקולות, אתה כבר מגיע ללמעלה מ-70 של המחנה הלאומי, שאתה בנקל יכול להקים ממשלה עד סוף 20, כמה זה יוצא? ב-2025, 4.5 שנים, עד נובמבר 2025 לפי החוק. ומה הוא אומר? לא, אני לא אעשה את זה, אני לא אהיה שותף לזה. או שאגרור את ישראל לבחירות חמישיות, על פי גדעון, או שאני בכלל חובר לשמאל. לכן כל אדם שמקשיב לנו עכשיו ויודע את האמת, הצבעה לתקווה חדשה, כפי שאמר דני דיין, שהוא איש רציני, היא בעצם הצבעה לקואליציה של מיכאלי, לפיד,
אוקיי.
ותקווה חדשה.
השר אופיר אקוניס, השר לשיתוף פעולה אזורי, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, וערב טוב וחודש טוב.
ערב טוב, חודש טוב ומבורך, ואיתנו מנחם גשייד. מנחם, ערב טוב.
ערב טוב.
רואים את העובדות, את המספרים, ואני מדבר על החיסונים. זה מוכח, עובדתית, נכון לעכשיו, ברוך השם. ועדיין יש כאלה שאומרים, אל תתחסנו, בשל כל מיני סיבות שאני לא יודע מאיפה הם מוצאים אותם. החיסון עובד ב-95%, כלומר על כל 100 איש, 95 איש שמקבלים את החיסון, מחוסנים נגד קורונה. חמישה לא, נכון, אבל 95 כן. זה מוכח.
בוא נאמר שכן, סליחה.
לא, אתה יודע, אני שואל, מה עוד אפשר לומר ולעשות כדי להעלות את אחוז המתחסנים?
תראה, קודם כל, אני חושב שמי שבוחר לא להתחסן, זה כמו אדם שבוחר לא לאכול, כי הוא קרא פעם בעיתון שמישהו אכל ונחנק. או כמו אדם שבוחר לא לשתות, כי הוא שמע שבכפר נידח באפריקה היה זיהום גדול מדי במים. או שהוא בוחר לא ללכת לעבודה או לישיבה, כי אולי הוא ייפול במדרגות. מאז 1794 למניינם שהומצא החיסון הראשון, החיסון זה הדבר בכלל, באופן כללי, זה הדבר שהציל בסייעתא דשמיא הכי הרבה אנשים בעולם. לא היה עוד שום סוג רפואה או תרופה שהצילה כל כך הרבה אנשים כמו חיסון. ולכן אני גם חושב שרפואה זה לא מתמטיקה, זה לא אחד ועוד אחד. רפואה, כל אדם, במיוחד אדם מאמין, צריך לעשות בכל רגע נתון את הדבר הנכון. הדבר הנכון הוא ללכת להתחסן. זה אתגר עצום של האנושות ב-2021, כשכל אחד יכול לכתוב בכל מקום, מכל אינטרס, איזשהו פוסט או פשקביל, וכל אחד שיפתח אחר כך גוגל יראה את הדברים, ויתחיל לעלות תהיות ואו שאלות. זה פשוט לא נכון, זה מבלבל, ואני חושב שכל אחד צריך לשאול את עצמו שני דברים. בכל פעם שהוא נתקל בשאלה רפואית, הוא נתקל בדילמה, ואני לא מדבר דווקא על דילמות גדולות. אני מדבר אפילו ילד קטן, טבעי, יש לו חום. אמא שלו לוקחת אותו לרופא, היא סומכת על הרופא משפחה, רופא בקופת חולים. היא צריכה לשאול את הרופא, האם להתחסן או לא, במקרה שיש לו ספק. כל האנשים המביאי דעות, שלעולם לא נשאלים בשום דבר, וכשמגיע לנושא החיסונים, אתה יודע, אני לפעמים קורא גם מנשרים של אותם אנשים שמתיימרים לדעת, ואתה פשוט מסמיק בשבילה מהבורות, הם לא יודעים להבדיל בין וירוס לחיידק, והם דורשים
ודורשים... כל אנטיביוטיקה, פשוט... כל אקמול, כל מביא. כדור שאנחנו לוקחים, אם אנחנו רואים מדף ההוראות, ותופעות לוואי שעלולות להתפתח מהתרופה, הן הרבה אבל... יותר מפותלות ומורכבות מהחיסון, ובכל זאת כולם לוקחים, כי... כי זה עובד, כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו תרופות להשתמש בהם.
יפה, בדיוק ככה, כמו שאתה אומר, זה, במקרה של חיסון, אז הקדוש ברוך הוא פשוט נותן את הווירוס, והחיסון נמצא בתוך הווירוס. אבל אם אתה שואל אותי ברמה הלאומית עכשיו, לא ברמה האישית, אני חושב שמה שעצר קצת את ה... קצב ההתחסות בישראל, זה העובדה, תראה, כשכל אדם הולך לרופא, כשכל אדם מרגיש... מי שחלילה מרגיש לא טוב, הולך לרופא. רופא בדרך כלל מציע טיפול, שלפעמים ניתוח זה כואב יותר מה שהבטן כואבת בבית, ובכל זאת אדם עושה את זה, למה הוא עושה את זה? הוא הולך מהחוסר ודאות לתחושת ביטחון. ואני חושב שמה שקרה פה, לצערי, שכשהביאו את החיסונים, הבטיחו לאזרחי ישראל שיהיה להם דרכון ירוק, ויהיה תעודת מתחסן, וזה יחסוך בידוד, ויחזיר אותם לחיים שלווים. ממשלה כולה, ואני לא מפנה אצבע מאשימה לאף אחד, אבל כשהסך הכל התוצאה הסופית היא שאנשים רואים שמתחסנים וחיסון שני ויש להם נוגדנים לכולם, והם רואים שאין לזה תוחלת, כלומר לא משתנה שום דבר במהות ואין עטבות, ועטבות בצדק, כי פשוט זה עובד, אין הטבות למתחסנים, אז אדם אומר, אם אני במילא בבית, אז מה בוער לי לעשות? וזה לא חייב להיות דווקא בגלל שהוא חושש מהחיסון או בגלל הצלות, כי זה לא משנה לשום דבר. אני חושב שלו המדינה תשכיל להתאחד תחת אותו דבר, להתאחד תחת הנושא הזה, ושאומר שאחד שעבר שבוע מעל זמנת החיסון השני, הוא יכול לעשות א', ב', ג', ד', אפילו המסעדה תהיה פתוחה, הוא יוכל לעשות חתונה שיהיה בה מתחסנים, יכולים לעשות 70 אנשים, לעומת 10, כל דבר אחר, ולעקוף את זה. לעקוף את זה פשוט בצורה, אך ורק את זה, אנחנו נראה שינוי אדיר, משום שאדם יעשה כל מעשה כדי לחזור באיזשהו מקום לשגרה.
טוב, אני רוצה לנצל את הנקודה הזו שאנחנו מדברים כבר על ענייני רפואה, מבלי להיות רופאים או מבינים גדולים בתחום הזה, ומלבד לקרוא לציבור ללכת להתחסן, מנחם, תופעת קרישי הדם אחרי הקורונה, שהולכת ונפוצה לצערנו וגובה קורבנות, אנשים צעירים עם דום לב, עם כל מיני בעיות אחרות שנגרמים כתוצאה מזה.
אני רוצה להגיד משהו. קודם כל, תופעות קרישות של קרישי דם, זו תופעה של בעצם כל דלקת בגוף באופן כללי יכולה לגרום לקרישה. זאת אומרת, אחד באמת מהסממנים לקורונה, שזה לא בדיקת קורונה, זה כמות הסממני קרישה בדם, ויש כמה מדדים לסממני הקרישה הללו. ולכן מי שבאמת יש לו קצת תסמינים, אז כדאי שיבדוק את זה, ויש את התרופות המתאימות לזה וכולי. דום לב, אני לא חושב שיש למיטב ידיעתי, שוב, יכול להיות שאני לא מספיק יודע, אבל עד כמה שאני יודע, אנשים לא מקבלים כל כך מהר דום לב שקשור בהכרח לקריש כזה או אחר שמגיע מקורונה. אבל אתה יודע, מה שקורה בגלל הבעלה הלאומית סביב הקורונה, זה שכל אדם שיש לו קורונה ויש לו עוד תסמונת, ישר משייכים את זה לקורונה, שזה כן נכון ולא נכון. אז יש גם אנשים ששתו קפה בבוקר ולקחו, במקרה גם היה להם קורונה והם קיבלו דום לב, וגם אנשים קיבלו דום לב לפני הקורונה. אז באופן כללי אפשר לטפל, זה לא משהו שצריך...
לא, ברור, אני רק אומר, לכל מי שעבר קורונה, והוא בגיל, הוא לא בגיל 15, שילך לעשות בדיקה פשוטה של קרישיות בדם, ממש קל ופשוט. ולהתייעץ עם רופא, זה הכל.
אני לא חושב שהייתי קורא לכל אחד שעבר תסמיני קורונה ללכת אחרי החלמה לעשות בדיקת קרישיות. לפחות אני לא יודע להמליץ על זה, משום ש... אני לא שמעתי שאיזשהו גוף או מחקרים אמרו חד משמעית לעשות את זה, אבל זה ברור שמי שהיה לו קורונה, אז כמו שאתה אומר, הוא היה אצל רופא. הוא היה אצל רופא, אז הרופא יכול, הרופא יעץ לו את מה שנכון לו לעשות. וכל אחד יעשה כמו שהרופא אומר לו. מה שהצליחה הזאת, הנקודה הזאת בצליחה הזאת מחזירה אותנו, שגם לאלו שחוששים כביכול, שהוא אין לזה מקום, גם לאלו שחוששים מהחיסונים, אז זה ברור שכל מה שיכול לקרוא או לחשוש מלקרוא מחיסון קורה 10 מונים מהווירוס. ואם מישהו חושב שיכול לשבת בבית סגור בניילון לצמד עד גיל 120, אז הוא פשוט טעות. ואם מישהו חושב שעוד 3 חודשים הוא יהיה יותר חכם, זה פשוט טעות. למעלה מ-150 מיליון אנשים בעולם כבר קיבלו את החיסון. ואם מישהו חושב שהוא יהיה פחות מבולבל עוד כמה חודשים, הוא טועה. ואם מישהו חושב שיכול להגן על עצמו מפני הדבקה, הוא גם טועה ובענק. ולכן הדבר הנכון הוא לעשות, וכל סממן כזה או אחר, וגם באנשים שיש להם תסמונות, וזה חשוב אולי להגיד, כי יש המון המון אנשים אצלנו בציבור שמתעורר קצת בעלה בעניין של פוסט-קורונה, כי הגוף מפתח לפעמים כמה חודשיים, שלושה אחרי זה, מפתח פעם בעיה קטנה בלב, פעם במקלעת וכו'. זה דברים שהוכח באופן חד משמעי ששימת לב בהתחלה, וטיפול נכון, כשאני אומר טיפול נכון, מדובר בסטרואידים, בכדורי קורטיזון וכאלו ואחרים, פותרים את הבעיה בסייעתא דשמיא באופן הכי
טוב,
ברור.
ובעניין הזה רק נפנה באמת את כל המאזינים, כל אחד לרופא המשפחה שלו, להתייעץ, לשאול, לבדוק, לברר. אנחנו אפילו לא יועצים ולא אומרים מה ואיך לעשות, בשביל זה יש רופאים, אבל תהיו עירניים.
יפה מאוד. אני חושב שמה שאנחנו צריכים להיות מאוחדים זה במלחמה בווירוס, ולא בוויכוחים להתיש אחד את השני, כי אני רוצה להגיד לך שכל מי שהצליח לדבר עם הווירוס עד עכשיו, לא שמע ממנו שמתייחס לדמוקרטיה או דיקטטורה, או למאפייני משטרים כאלו או אחרים, הוא יש לו מטרה, אבל אנחנו כולנו צריכים להילחם בה, והדרך הנכונה מאוד להילחם בה, ולנצח בעזרת השם, זו החיסון.
אוקיי, מנחם גשאי, תודה רבה לך, ואנחנו עוד נדבר ונהיה בקשר. בהצלחה.
בשורות טובות.
בשורות טובות, ערב טוב, אנחנו נצא להפסקה ונשוב מיד.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה. וביום שלישי הקרוב נארח את הנטורופת דוקטור אליהו לוי, שישוחח על חיזוק הגוף ומערכת החיסון לחורף, בעיות סחוס והטיפול במתח ובעיות שינה. עניין משפחתי. שלישי 11 בבוקר בהגשת מירי שניאורסון, כאן בכל חי.
כמה?
47 שקלים ביום ויש לכם רכב. וואו! פברואר באביס מחירת רכב. מגוון ענקי של רכבי 0 קילומטר במחירים שלא מפספסים. קיה פיקנטו 0 קילומטר שנת 2021 ב-47 שקלים ביום. במקדמה נמוכה וללא תשלום נוסף בסוף התקופה. אביס מחירת רכב. כוכבית 5326.
בחישוב לעסקה ל-60 חודשים, עסקת המימון כפופה לאישור ולתנאים של הגורם המאמן. יוניברסל פתרונות מימון בע"מ. אי עמידה בפירעונות או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
לתינוק שלך את רוצה לתת הכל. סימילק למהדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מספר אחת בעיכול. מוביל בשבעה מדדי התפתחות. על פי סקר אמהות, קנתה 2019. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
נהגים יקרים, בתקופה הקרובה יחלו עבודות לשדרוג רחוב דוד המלך. במסגרת העבודות, הרחוב ייחסם לתנועה במקטע שבין הרחובות לינקולן לוושינגטון. מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות. אנו עושים מאמצים לצמצום ההפרעה לשגרת החיים. תודה על סבלנותכם.
תמר, אני אומר לך באחריות. המניה הזו תטוס למעלה, שווה שתקני.
ישראל, המניה הזו הולכת לרדת. זה הזמן למכור, באחריות.
תמר, ישראל, רוצים להשקיע בשוק ההון בצורה אחראית? התייעצו עם מומחים, בנו תוכנית אישית לטווח ארוך, והיכנסו לעולם ההשקעות לאט ובטוח. חפשו באתר רשות ניירות ערך, הפינה למשקיע.
איך אומרים סופג ורגיש במילה אחת? בייביסיטר. חיתולי בייביסיטר סופגים יותר, כן, הרבה יותר, בדיוק כמו שאת רוצה לבייבי שלך. בבדיקת מעבדה נמצא שחיתולי בייביסיטר סופגים יותר מהגיס ופמפרס, והם גם נבדקו דרמטולוגית לאורו הרגיש של תינוקך. חפשי את חיתולי בייביסיטר בנקודות המחירה. בייביסיטר, כל מה שחיתול צריך.
צוחק מי שצוחק ראשון. רוצים לזכות בדמי פורים בשווי 1,000 שקלים? קנו 5 מוצרים ממגוון מוצרי קליק, שימרו את החשבונית, התקשרו לקו הבדיחות הפורימי, שחקו ואולי תזכו. 6 זוכים בכל שבוע. להשתתפות חייגו כוכבית 5993, כפוף לתקנון.
בעל עסק קטן או בינוני, המשכת להעסיק עובדות ועובדים בתקופת הסגר? בדוק עכשיו את זכאותך למענק שימור עובדים. בעלי עסקים שפעילותם נפגעה יוכלו לקבל מענק של 5,000 שקלים בהתאם לכללי המענק על כל עובד שהמשיכו להעסיק בחודשים ספטמבר עד אוקטובר. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים או חייגו למוקד כוכבית 8104. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית, כפוף לתקנון.
עוגיות מסוכרות בריח של בית. כל אפייה מתחילה בנייר אפייה, ומומלץ שיהיה טבעי ואיכותי. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, עשוי מחומרים מן הצומח, עבה ואיכותי במיוחד. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, להגנה על תבנית התנור. נשלף אחד אחד באריזה עם פס גירה לשימוש נוח ושמירה על סטריליות הדפים. אל תתפשרו, תנסו, יש על מי לסמוך בבית. סאנו סושי.
שימו לב, מבצע מיוחד למאזינות כל חי היום ומחר בלבד. סרום אתנה סקין בוסטר, הסרום הכדאי בעולם למיצוק האור וטשטוש כמטוטים וסימני הגיל. עכשיו במבצע מיוחד למאזינות כל חי, רק היום, במקום 497 שקלים, 327 שקלים. חפשו בגוגל סרום אתנה סקין בוסטר. הכניסו קוד קופון 1818 לקבלת ההנחה. ניתן להתקשר גם לכוכבית 3259.
לא רואים עלייך כשאת רצה בין ילדים לעבודה. לא רואים עלייך כשאת יוצאת לקניות או פוגשת חברה. לא רואים עלייך כשאת עם מסכה וגם כשאת בלעדיה. לא רואים כמה כאב את מסתירה. את בת מלך. את לא לבד. בת מלך מסייעת לנשים במצוקה ולילדיהן בזכות טיפול מסור, מקצועי ואישי. התקשרי לקו הסיוע של בת מלך. 1-800-292-333.
זה בסך הכל שפעת.
אף אחד לא ימות מזה.
הם מכניסים לנו שבבי מעקב.
מידע כוזב ושקרים מסכנים אותנו. הם מתכחשים לחולים, לנפטרים, לטרגדיות, וממשיכים לפזר שמועות ועלילות כזב במטרה לזרוע בהלה מפני החיסון. עוצרים את מסע השקרים של מתנגדי החיסונים. לא מפיצים שמועות ופרסומי כזב. בכל התייעצות רפואית, פנו לרופא המטפל עליו אתם סומכים, לאתר משרד הבריאות או לקו המידע של מרכז ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. החיסון יעיל ובטוח ויכול להציל חיים. הקורונה עלולה לסכן חיים. מגיש משרד הבריאות.
האתגר התורני הגדול בעולם חוזר.
תם חידון הלכה למעשה.
תשובה מלאה ומורכבת, 10 נקודות.
וואו, לא יאומן.
חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"א על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לביא. הלילה ב-10, רק כאן בכל חי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הרב חיים ביטון. שלום, ערב טוב חיים.
שלום, ערב טוב אבי, לכל כולם המאזינים.
מספר 5 ברשימת ש"ס לכנסת, עוד מעט בעזרת השם אחרי הבחירות גם חבר כנסת, ועד אז הרבה שנים של מנכ"ל ש"ס, מנכ"ל רשת החינוך, ועוד הרבה מאוד תפקידים. אתה יודע, לפני שנדבר באמת על הבחירות וכל סוגיית המיקומים שאין הרבה מה לעסוק בה, כי בסוף זה החלטת הרבנים, אבל יהיה מעניין לשמוע גם אותך. מילה אחת שלך על מה שאס מביאה לקראת הבחירות הקרובות. חוזר חלילה, אין משהו חדש.
קודם כל, הנושא של מה שאס מביאה, שאס מאז ומעולם מביאה שורה ארוכה של דברים שהם גם חברתיים וגם רוחניים, מאוד שכנות על אורך כל השנים. מדגמית זכר צדיק קדוש לברכה, וגם כרגע מועד חכמי התורה, בעיקרון קודם כל דואגים לציבור שלנו.
רגע, אתה קטוע, ובוא תשפר את העמדה ואת המיקום שלך ונשמע אותך טוב יותר.
יותר טוב עכשיו?
כן, קדימה.
אני אומר, אבי, כפי שכולם יודעים, תנועת ש"ס היא לא תנועה חדשה במפה הפוליטית. כבר 40 שנה תנועת ש"ס נמצאת, תמיד היא הייתה עם אותה אג'נדה. האג'נדה העקרונית שלה, קודם כל, לדאוג לתלמידי חכמים, לדאוג לעם ישראל, לדאוג לצורכי עם ישראל, וכמובן גם כן לציבור שבשדות, לעם שבשדות, שגם הם, גם חוזר, גם אלה שמתקרבים אל הדת, וגם אלה שהם המסורתיים שרוצים את הדת. ברור שהתנועת ש"ס היא היחידה, יחידה שיודעת גם לדבר עם הציבור הזה וגם עם הציבור החרדי. אם אנחנו מסתכלים על זה בקמפיינים, אתה יודע, כל פעם שיושבים על קמפיין, השאלה הגדולה ביותר, איך מתמודדים עם שני הצדדים הללו. זה מוכיח שבשונה ממפלגות אחרות שמתעסקות רק עם ציבור חרדי, או אלה שמתעסקים רק עם חילוני, שלהם יותר קל לצאת לקמפיין, זה מוכיח שאנחנו ברוך השם נוגעים בכולם, והציבור שלנו, זה אנשים שלנו שעלו מארצות המזרח, והם אלה שזקוקים לנו, כל אחד בצרכים שלו, אז אתה יודע, אבי, פעם אחת חברתי, ופעם אחת לצורכי עם ישראל שמרובים, תנועת ש"ס תמיד עשתה ותמשיך לעשות בעזרת השם.
כשאנחנו מדברים על הבחירות הקרובות, ויש לנו בהחלט אופציה משמעותית, לא יודעת כמה משמעותית, אבל קיימת אופציה שלא הייתה הרבה סבבים של קואליציה בלי חרדים. ואתה רואה את זה בסקרים, ואנשים מדברים על זה, ניתה סוג של אווירה כזו. איך הגענו למצב הזה לדעתך?
תראה, האווירה מתחילה קודם כל מכך שלצערנו הרב יש הסתה יומיומית בתקשורת. יש אנשים שאני לא שומע אותם, ובכל זאת מקבל את המידע הזה, שיש פשוט שדרנים כאלה בתקשורת שקמים כל בוקר ואומרים, זה ההזדמנות שלנו לעשות ולפלג בעם כדי להרחיק מאיתנו את החרדים. גם פוליטיקאים כאלה ואחרים שלא חלמנו מעולם שהם התנהגו בצורה הזאת, שחושבים כרגע ללקט קולות, אז גם הם עושים את זה. ולצערנו זה יוצר מצב שזה עובדה, שבתוך ציבור הכללי בערים, לא, אני לא מדבר כרגע על בני ברק ועל אלעד ועל ירושלים באזורים החרדים, אנשים שאוהדים פוחדים ומתרחקים ויש נוצר איזשהו ריחוק. ולכן כל הדבר הזה מביא לכדי זה שיש איזו אווירה שזה לא יצליח הפעם. זאת אומרת שהחרדים יהיו מחוץ לקואליציה. אנחנו אין לנו מה לסמוך בנושא הזה, רק על אבינו שבשמיים ולעשות את העבודה, כי בסוף עם ישראל, אם עם ישראל יגיע למצב כזה שיהיה קואליציה כמו לפני 8 שנים ועד 6 שנים שהיה תקופת פירון ולפיד, אני זוכר, הגעתי לרשת, דיברת על זה שניהלתי את הרשת, אז שמועצת חכמי התורה ויושב ראש התנועה ביקשו ממני לעשות זאת, הייתה תקופה בדיוק לאחר שהסתיים אותה קואליציה של שנתיים, ברוך השם שהייתה רק שנתיים, עולם התורה היה בפני חורבן. אנחנו חייבים להבין שזה מה שכאילו מצפים אותם אלה שרוצים לעשות את זה שוב, צריך להתפלל להשם ולעבוד ולעשות מה שצריך לעשות, כדי שלא יהיה.
כל המערכת הזו שהובילה אותנו לנקודה שבה התקשורת תרצה מסיתה, שאנחנו חודשיים רואים את החרדים בכל כותרת ולא במובן החיובי, ואני אומר את זה בלשון עמתה. זאת מגמה שמישהו מנהל, שמישהו מזין. אתה חושב שלנו היה איזשהו חלק או איזשהו תרומה לעניין הזה?
תראה, אם נגיד שאין לנו שום אשם תורם בסיפור הזה, אז אנחנו נחטא לאמת, וגם כן לא נדאג לטפל בזה. אני לא נכנס כרגע, כמובן שיש בידול כלשהו בין קבוצות באוכלוסייה החרדיות, שיותר נשמעים או פחות נשמעים, או כל אלה שמחליטים כרגע לצאת נגד החיסון, או בעד זה לעשות אירועים גדולים או לא. אני יכול להגיד לך דבר אחד, תנועת ש"ס, בראשות מועצת חכמי התורה, שהם אלה שמובילים אותנו את העדה, וכמובן יושב ראש התנועה, שמי שמסתכל ורואה שהוא עשה את אירוסי ביתו עם חמישה אנשים, וכל כינוס, כל דבר, אנחנו יושבים כרגע יומיים, שלושה, ארבעה כבר, אנחנו מדברים עם השטח דרך הזום, אין כנסים, לא יורדים לשטח, רק בגלל שבאמת רוצים לקדש עם שמיים בעניין הזה, ולהבין שהקורונה הזאת זה דבר שהוא א', בעייתית בריאותית, ופעם שנייה הוא בעייתי רוחנית, וגם תקשורתית, לתת להם את אותה במה לאותם אלה שרוצים לבדל אותנו ולהרחיק אותנו מאותה קואליציה, אז אנחנו כנראה...
טוב, עכשיו בוא נדבר.
אנחנו נהיה בבעיה.
בוא נדבר על מה שקורה בתוכנו לקראת הבחירות, ואני רוצה לשאול אותך את השאלה הבאה, יש בה ציבור הליטאי לצורך העניין, מצביעי דגל התורה הקלאסיים, אנשים שאומרים, הפעם אנחנו נגיע לבחירות, נצביע, ועשית על כחול אשר ירוך, כמובן, ברור, אבל אנחנו לא יכולים לתמוך ככה בקלות, ולא בא לנו בטוב לתמוך בקלות במפלגה, שהחצי השני שלה התנהל קצת שונה בקורונה, יש אווירה כזו. ואני שואל אותך, האם ש"ס פתוחה לקבל כל מיני קהלים מהסוג הזה?
תראה, השאלה היא שאלה שאתה יודע, כל פעם במערכות בחירות קודמות היה איזושהי טענה שכאילו באה מכל הצדדים שש"ס פותחת מטות בתוך המגזר הליטאי או להפך. אני חושב שש"ס אף פעם לא עשתה את הדבר הזה, לפחות היא לא עשתה את זה בצורה של... איך אומרים, לומר, אני עושה דבר כזה. יש אנשים שמי שרוצה לבוא ולהצביע, האמן לי, אנשים, דווקא האנשים האלה, דווקא הציבור החרדי, יודע ומקבל את החלטותיו תחת רבותיו ותחת החלטות שלו, מי נכון לעשות את הדברים באותה עת. אנחנו לא, אני לא רואה, בכל אופן, אני יושב עם השורש נוער הרבה, על הרבה מאוד מטות, אנחנו נוגעים בכל העדות ובכל סוגי האוכלוסייה וההתיישבויות וכו' וכו'. אין לנו מגמה כזאת ולא כיוון כזה לפתוח במטה של מגזר ליטאי, ולכן אני יכול להגיד לך שאנחנו יכולים לקבל את כולם, אבל אני לא רואה איזושהי מגמה לעשות דבר כזה בצורה מוסדרת כמטה.
טוב, מי הקהלים החדשים בכל זאת שש"ס מביאה כדי להגיע לעשרה מנדטים?
תראה, קודם כל יש את הציבור הצרפתי. פעם שעברה התחלנו לגוע בו, ברוך השם נכנס חבר הכנסת יוסי טייב, חברי היקר, שבאמת עושה עבודה מדהימה, כל מי שמכיר ויודע בציבור הצרפתי, ונגענו בזה בכל המישורים, הוא עושה עבודה מדהימה, ואנחנו משקיעים בזה הרבה מאוד מאמץ. לכן אני חושב ששם אנחנו נראה את התוצאות. כמובן שיש השקעה במגזר של חב"ד שהייתה פעם שעברה, קצת... שוקלים את זה עכשיו מחדש בהיבטים כאלה ואחרים, אבל אני חושב שגם שם, גם הפעם, תנועת ש"ס יודעת כבר לגוע בהם ונגע בהם בתקופה הזאת, חברי חבר הכנסת מרגי עושה שם עבודה מצוינת. אני יכול לומר לך גם שיש את ההתיישבות, פעם שעבר עלינו יפה מאוד בהתיישבות, דני סיידה, שבוע ש"ס בהסתדרות, שהיה חבר כנסת לשעבר, עושה שם עבודה מצוינת. אני יכול גם להגיד לך שיש עוד כיוון מסוים באזור השומרון, יהודה ושומרון, כל היוש, שיש לנו את השר אביטן שנכנס שם עכשיו לעניינים, לאו דווקא לחפש לקושש קולות בין הדתי לאומי, אלא לציבור שלנו שגר באזורים האלה. ואני יכול להגיד לך משהו אחר, אתה מדבר איתי על ציבורים נוספים, אני אומר לך, יש עבודה מדהימה שאני בתור מנכ״ל שס כבר הרבה מאוד מערכות בחירות, לצערי בסיטואציה שכל כך הרבה מערכות בחירות קוראים, יש עבודה מדהימה שקורית בשטח, יש תוכנה ואפליקציה וזה כלים, אוקיי זה כלים, זה לא קהלים, וכלים וקהלים שידעו בשטח להביא אותם, כל המטות, כ-90 מטות ברחבי הארץ, 90 ערים ברחבי הארץ של שס עושים עבודה כבר יותר מחודש עובדים, הנתונים הם פשוט מראים שבעזרת השם...
אבל הדלת מסתובבת, כי יש את הציונות הדתית, ועוצמה יהודית, וסמוטריץ' ובן גביר. בחירות קודמות הם לא היו בקונסטלציה הזו, נקרא לזה כך. עבדתם חזק גם בכפר חבד, בכל מיני קהילות כאלה, שעכשיו תצטרכו לעבוד קצת יותר קשה, כדי שהם יראו בשס את הבית שלהם.
קודם כל אני מסכים, בואו לא נצא מפרופורציות לגבי המספרים שבאו פעם שעברה, כי בסך הכל הייתה אווירה טובה, וגם בחבד הגיעו, אפשר לספור כמה אלפי קולות, אני לא רוצה, לא צריך להוריד בנושא הזה, אבל עדיין כדי לבוא ולומר שכרגע אם יהיה איזושהי נגיעה של סמוטריץ', ואני מאמין שסמוטריץ' הוא כן נותן מענה, למרות זה שאני מאמין שגם הפעם הזאת, למרות שסמוטריץ' נכנס למערכה, הם הראו בנו את הבית, הם ראו בנו פעם שעברה, אני קשה לי להאמין שמישהו שפעם שעברה הצביע שס, יעבור עכשיו לבחור סמוטריץ'. אני חושב אבל שהסחף שיכל לקרות, אם לא היה סמוטריץ' בעמדה שלו כרגע, איפה שהוא נמצא, יכול להיות שאני יכולה ללקט שם יותר קולמות, ולהביא לי תוצאות יותר טובות. אבל אתה יודע, כשאתה לא לוקח פה, אתה צריך לעבוד קשה במקום אחר. וזה בעצם המטרה. כפי שאמרת, צריך לעבוד קשה גם כאן, אבל להרחיב את הקושי ואת העבודה הקשה במקומות אחרים, כדי לחסות על הפער שאתה מדבר עליו. ואולי גם להגדיל בעזרת השם.
אוקיי, טוב, נכנסת לרשימה, ברוך השם, דובר על זה כבר כמה וכמה סבבים, וכל פעם זה לא יצא לפועל. מה קרה הפעם?
נו, פשוט, הרי אתה יודע, כל פעם זה לא יצא לפועל, לא בגלל שאני אז רציתי או עכשיו לא רוצה. הרצון של אדם באשר הוא, אני חושב, בציבור שלנו, אדם שאמור להיות, כן? בכל אופן, אני לא צריך להתיימר יותר למידה, אבל אמור להיות כפוף להחלטה של גדולי הדור, של מועצת החכמים ושל השבוש התנועה. ברוך השם, אז זה לא היה. ברוך השם, עשינו אז דברים אחרים. זכינו לעשות דברים אחרים, להתעסק בחינוך. אני מקווה מאוד, עכשיו מועצת החכמים החליטה אחרת, וקראה לי ואמרה לי את זה, ויושבוש התנועה קרא לי לדגל בעניין הזה. אני מקווה מאוד.
השאלה יותר מעניינת, את מי אתה משאיר ברשת החינוך? זה קצת יותר מאתגר מלהיות חבר כנסת, למי שיודע.
תראה, אני אגיד לך, אני משאיר ברשת החינוך את כל מה שקרה בשש שנים האחרונות. אני משאיר שם מטה שצמח וגדל, ברוך השם, רשת החינוך התורנית בשש שנים הללו, כמעט שש שנים הללו, לא בזכותי, אלא באמת בזכות עבודה עצומה של יושב ראש התנועה, של תמיכה של באמת מי שמכיר, ואתה אני קצת מכיר את כל ההיבטים שם, אין התקציבים, אין הכספים הקואליציונים שמאוד מאוד מושפעים מתוצאות בחירות, מקואליציה או לא קואליציה לצערנו, הן הנושא של התמיכה, תמיכה מול ראשי המוסדות, מול רשת החינוך התגדלה מ-173 מוסדות כשנכנסנו, היום כמעט 300, מספר התלמידים גדל מ-33,000 לכמעט 60,000, זה נתונים עובדתיים, זה לא אומר על חיים ביטון, כי חיים ביטון הוא לא האישו ולא העניין, זה אומר שהמערכת היא יציבה וחזקה, והציבור מאמין היום יותר ויותר, והוא גדל וצומח, ומי בסוף ינהל או לא, זה בוודאי לא בידיים שלי, לא אני זה שמחליט, אבל אני יכול להגיד לך שבמקום נשארה שדרה חזקה מאוד, יציבה מאוד, של כל המטה, שהוא מטה, יש שם סמנכלים מוצלחים, יש שם מנהלי אגפים חזקים, מנהלי המוסדות מזמן לא זקוקים להיכנס לחדרו של המנכ״ל ויודעים לפתור את הדברים כפי שהם אומרים במסדרונות, ואם המסדרונות חזקים, אז תאמין לי, אני כבר פחות חשוב שם.
הרב חיים ביטון, עד לא מזמן, עדיין אפשר לומר, מנכ״ל רשת החינוך, שפרשת רק ממנכ״ל תנועת ש״ס.
לא, פרשתי. פרשתי מרשת החינוך, החוק קובע לי שאני צריך לפרוש.
אוקיי, פרשתי. מועמד ברשימת ש״ס הכנסת, בהצלחה אבל... ותודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב. אתם או ילדיכם סובלים מבעיה רפואית? כדאי שתדעו יותר על הזכויות שלכם. בביטוח הלאומי, במס ההכנסה או בחברות הביטוח. האזינו הערב ב9 למשדר מיוחד בו יתארח הרב שמי שזירי, יושב ראש החברה המרכזית למימוש זכויות, שישיב לשאלותיכם בכל הנוגע לזכויותיכם. הערב ב9, כאן בכל חי.
חיוך גדול, מחיר קטן. מכבי הוזילו מחירים, ואתם נהנים מטיפולי השיניים הטובים ביותר. רק ב-20 שקלים לטיפול, סתימות, עקירות וטיפולי שורש. מכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל.
יש קופת חולים ויש מכבי, יש קופת חולים ויש מכבי.
מהראשון במרס 2021.
אתם מסוגלים לדמיין? מבין 5,000 המשתתפים, השם שלכם עולה בהגרלה, ויש לכם שתי סוויטות על שפת הכנרת מאובזרות קומפלט בבעלותכם, עם אופציה להכנסה כלכלית לכל החיים. הזדרזו ורכשו כרטיסים ותיכנסו גם להגרלת הביניים. מסוגלים, משפחת ילדי האוטיזם, כוכבית 9208, מתנה לבחירה לכל רוכש חבילה. בשבילכם זו הגרלה, בשביל משפחות מסוגלים זו הצלה. מצווה לרכוש מכספי מעשר. כוכבית 9208, כפוף לתקנון ההגרלה באתר מסוגלים.
נתונים מהשנה האחרונה מצביעים, בעלי תואר אקדמי נפגעו פחות במשבר הקורונה ושמרו על יציבות כלכלית. הקמפוסים החרדיים של הקריה האקדמית אונו באור יהודה ובירושלים מזמינים אתכם להירשם למגוון מסלולי לימוד מעשיים: משפטים, חשבונאות, נדלן, פרסום ושיווק, משאבי אנוש, חינוך וחברה ועוד. זה הזמן לחשוב קדימה. כשמתכננים רחוק, מגיעים רחוק. הרישום למכינות הקדם אקדמיות בעיצומו. לפרטים חייגו 072-333-4741.
זוגות יקרים, אם גם אתם מצפים ומתפללים לזכות בזרע של קיימה, בונה עולם כאן כדי ללוות אתכם ולעמוד לצדכם עד לרגע המאושר בו יקראו לכם אבא ואמא. ארגון בונה עולם תומכים ומעניקים ייעוץ הלכתי, רפואי ומקצועי בליווי אישי ודיסקרטי. פיקוח הלכתי צמוד בהמלצתם של כל גדולי ישראל. לייעוץ 03-949-1212, 03-949-1212.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
עוגיות מסוכרות בריח של בית. כל אפייה מתחילה בנייר אפייה, ומומלץ שיהיה טבעי ואיכותי. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, עשוי מחומרים מן הצומח, עבה ואיכותי במיוחד. סאנו סושי נייר אפייה טבעי, להגנה על תבנית התנור. נשלף אחד אחד באריזה עם פס גירה לשימוש נוח ושמירה על סטריליות הדפים. אל תתפשרו, תנסו. יש על מי לסמוך בבית. סאנו סושי.
זוגות יקרים, אם גם אתם מצפים ומתפללים לזכות בזרע של קיימה, בונה עולם כאן כדי ללוות אתכם ולעמוד לצדכם עד לרגע המאושר בו יקראו לכם אבא ואמא. ארגון בונה עולם תומכים ומעניקים ייעוץ הלכתי, רפואי ומקצועי בליווי אישי ודיסקרטי. פיקוח הלכתי צמוד בהמלצתם של כל גדולי ישראל. לייעוץ 03-949-1212, 03-949-1212.
זה בסך הכל שפעת.
אף אחד לא ימות מזה.
הם מכניסים לנו שבבי מעקב.
מידע כוזב ושקרים מסכנים אותנו. הם מתכחשים לחולים, לנפטרים, לטרגדיות, וממשיכים לפזר שמועות ועלילות כזב במטרה לזרוע בהלה מפני החיסון. עוצרים את מסע השקרים של מתנגדי החיסונים. לא מפיצים שמועות ופרסומי כזב. בכל התייעצות רפואית, פנו לרופא המטפל עליו אתם סומכים, לאתר משרד הבריאות או לקו המידע של מרכז ההסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. החיסון יעיל ובטוח ויכול להציל חיים. הקורונה עלולה לסכן חיים. מגיש משרד הבריאות.
סובלים מחרדות, דיכאון, הפרעות קשב וריכוז? ברביעי הקרוב תתארח באולפן דוקטור נתנאל מהמרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center, ותשיב לשאלות המאזינים בכל הנוגע לטיפול המתאים לכל גיל. עניין משפחתי, רביעי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי. עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הרב יוסי הרביל, שלום וערב טוב.
ערב טוב, בורך.
ערב טוב. כשאנחנו מדברים על ארגון למענכם, ובכלל על העולם הזה של חיסונים, ממשיכים לעשות כל מיני מבצעים, כל מיני מגמות, הרבה מאוד הסברה, במטרה בסוף להשפיע על הציבור להתחסן. אתה נמצא בשטח. אתה יודע להסביר איפה הם קיני ההתנגדות? למה יש אחוזים שמתנגדים? מאיפה זה בא ונובע כשהמספרים מדברים אחרת?
קודם כל, ארגון למענכם מתעסק בייעוץ והכוונה רפואית, זה לא התחום שלה. אבל באמת שאנחנו רואים בזמן האחרון שהתחילה ירידה אמיתית באנשים המתחסנים, יצאנו בכמה פעוליות, פעילויות ראשונה זה יצא עם האיגוד הגינקולוגים שהיה חשש באמת על כל מיני דברים, אם ללכת להתחסן או כן או לא, אז יצא באמת שכל מנהלי המחלקות של איגוד הגינקולוגים בארץ שהסבירו את חשיבות ההתחסנות ואין מה לחשוש באופן מוחלט. לאחר מכן שראינו שגם בציבורי, בציבור החרדי, קצת התחילה ההאטה, אז יצאנו עם פעילות באמת עם המרכז הרפואי תל השומר ואיכילוב, בשיתוף פעולה לנסות לחסן כמה שיותר אנשים, לשאוף להגיע לערים ירוקות דרך החיסון. אני חייב להגיד שהתחלנו עם זה ביום חמישי בישיבות, בית מדרש עליון, אורחות תורה, פונוביץ', סלבודקה וכוללים. הענות הייתה בלתי רגילה והצלחנו להגיע למספר באמת מאוד מאוד גבוה שמתחסנים. גם עיריית בני ברק ברשותו של ראש העיר עשה עבודה בלתי רגילה מול קופות החולים וראינו את התוצאות בסוף שבוע. שאני מסתכל בתחילת השבוע היום שברוך השם הצלחנו לגרום גם לסמינר וולף לחסן את בנותיהם היום. היום חסידות ויז'ניץ, אני נמצא כרגע בחסידות דורג. חשבתי להגביר את המודעות ואני רואה שהענות היא גדולה מאוד ואנחנו מקווים שזה ימשיך ככה. אי אפשר להתעלם שבאמת השבועיים, שלושה האחרונים, הצליח קצת לחדד את הבעלה בציבור שראינו. נשים צעירות שנדבקו בווירוס הקורונה והגיעו למצבים של עד חיבור לאקמו ולמצבים קשים מאוד. וההוראה של גדולי ישראל הגורפת בצורה הברורה ביותר, אני מקווה שזה יעשה את העבודה.
אוקיי, שאלה אחרת, מלבד באמת המאמצים הרבים האלה, גם אנחנו רואים, יש בכל הקהלים שהזכרת הרבה מאוד אנשים שכבר עברו קורונה, צריך לקחת גם את זה בחשבון. מילה אחת על כל מיני שמועות מהצד השני, אתה אומר הציבור נלחץ, הוא רואה את הנתונים, הוא רואה את החולים קשים, נשים צעירות, כל זה נכון, ואני עדיין מנסה לפנות לאלה ששומעים כל מיני אנשים לא מוסמכים, שמכניסים להם כל מיני דברים לראש ומונעים מהם להתחסן ובפועל חלילה ממשיכים לחשוף אותם להדבקה שרק הקדוש ברוך הוא יודע איך יכולה להסתיים.
אני מוכרח להגיד לך, הפייק ניוז הזה משתולל כבר שבועות רבים ולצערנו הרב אנחנו רואים את ציטוטיו. אבל אני רוצה להגיד לך שהרבה רבנים שקוראים לעצמם רבנים שמובילים את הקו של הפייק ניוז באופן אישי פנו לארגון אם הם יכולים להתחסן באופן שקט, וזה הדבר הכואב. אני אומר פה אמירה אולי מאוד מאוד חריפה, אבל לצערי הרב אנחנו נחשפנו לזה בארגון. לכן באמת המטרה היא שכולם ידעו, יש להם הסברה שמסבירה את זה בצורה ברורה ביותר, העובדות מדברות בעד עצמם, התוצאות של החיסון המעודדות שבשבועיים האחרונים היו הכי משמעותיים, אנחנו מדברים כבר על סדרי גודל של מיליוני אנשים שחוסנו בעולם, ובאמת התוצאות מעודדות עד מאוד, ואין לנו פתרון אחר כרגע לווירוס הקורונה חוץ מהחיסון הזה. לכן אנחנו צריכים לעודד את הדבר הזה, להגביר את המודעות, ואתם כגוף תקשורת יש לכם משקל גדול וישר כוח על מה שאתם עושים, בהזדמנות הזאת להגיד את זה, ואני מקווה שזה יצליח.
אמן, נאחל בהצלחה רבה הרב יוסי הרבליך, יושב ראש ארגון למענכם, היועץ הרפואי, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב, אנחנו מסיימים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לצוות, עורכת הראשית אסתי פלט, תודה לטכנאי אורי כהן, בשעה הבאה נחזור, נעסוק שוב גם בכמה ענייני בחירות, אבל ללא רק, עוד כמה נושאים מונציפליים, מקווה שהזמן יותיר ויספיק לנו, יישארו איתנו.
מיד נשוב. כל חי תמיד.